בעניין תומת נגעים מצאנו שני דינים כלליים חשובים מאוד. דבר ראשון, מי יקבע האם מדובר כאן בנגע תמה שמחייב את המצורע המנוגה לצאת משלוש מחנות, או שמה אולי זה בכלל נגע טהור? מי יקבע? חכם. זה הלשון ברמב״ם, אשר יורנו רבו ויהיה בקי בהם ובשמותיהם. כלומר, מדובר כאן בבן אדם שגם קיבל את ההלכה ואת ההוראה מרבו, ובנוסף לזה הוא גם קיבל ניסיון והוא בקי בהם ובשמותיהם. יש הרי כמה וכמה סוגים של נגע הצרת, צרת, מה שנקרא, סעת, ספחת, בהרת, וכולי וכולי. מי שיקבע את זה, זה יהיה החכם. איש כזה, לאו דווקא כהן. הכל כשירין לראות את הנגעים. מצד שני, מי שיקבע בפועל האם הבן אדם הוא טהור או טמא, זה יהיה רק אדם שהוא כהן, לאו דווקא חכם. גם אחרי שהחכם כבר קבע, מדובר כאן בבן אדם מנוגה, בן אדם טמא, הוא עדיין לא הופך להיות טמא. עד שהכהן יאמר לו, טמא אתה. אותו דבר לגבי טהרתו. גם אחרי שהבן אדם, או הבגד, או הבית, נרפא כבר מהנגע, התומעה עדיין חלה עליו הלכתית עד שיבוא כהן ויאמר לו טהור אתה. אז זה דבר מאוד מעניין, שני דברים הפוכים לגמרי. ומה שאנחנו, מה שהכי מעניין הוא שהאמירה של הכהן זה תנאי מעכב לקביעה של התומעה והתארה. גם אם הכהן למשל הוא איש כזה שהוא לא יודע בכלל לראות בנגעים, הוא לא למד את זה, או שאפילו יותר מזה, אפילו היה הכהן קטן או שוטה, זה הלשון. הרי הוא סומך על דברי החכם, החכם רואה ואומר לכהן, אמור תמה, ואז הכהן אומר, תמה אתה, אמור טהור. כלומר, הכל תלוי באמירת הכהן. גם אם החכם כבר קבע שמדובר בנגע תמה, זה עדיין לא ייחשב הלכתית תמתומה עד שיאמר הכהן. וצריכים כאן להבין, אם הכהן בן כה ובן כה סומך על דברי החכם, אז למה כל כך חשוב שהכהן יאמר את זה? ולמה, מה כל כך מיוחד דווקא בתומת הצרת? יש עוד סוגי תומעות. יש הרבה סוגי תומעות כאשר היה בית המקדש קיים וכל הנושא הזה היה קיים. אבל מעניין דווקא בתומה הזו של נגע הצרת, התורה קובעת את החידוש הזה שהתומה והתארה תלויים בכהן. מדוע? טוב, יכולנו לומר, ככה זה, גזירת הכתוב. אבל ידוע מה שהרמב״ם כותב, שלמרות שחוקי התורה הם באמת גזירות, וזה נכון, אבל ראוי, כותב הרמב״ם, להתבונן בהם, וכל מה שאתה יכול ליתן לו טעם, תן לו טעם. במיוחד טעם כזה שקשור לתיקון הדעות, הרמב״ם כותב שרוב דיני התורה אינן אלא עצות לתקן הדעות וליישר כל המעשים. אז ברור שכשיש כאן את העניין הזה של הצרה, זה משהו שהוא גם לתקן את הדעות ואת המעשים של הבן אדם. אז למה כאן, למה זה שיש כאן דבר מיוחד, שהתומה והתארה תלויה דווקא בכהן, אפילו שהוא לא חכם, הנושא הזה כנראה יש לו איזה מסר, יש לו איזושהי הוראה, מעבר לעובדה שזה כמובן, כך גזרה חוכמתו יתברך, זהו גזירת הכתוב. מעבר לזה יש כאן איזושהי הוראה ומסר, שנותן לנו בעניינים של להירא את השם. מה הרעיון כאן? אז בגדול הרעיון הוא כזה. החידוש העיקרי בתורה שהתומה והטהרה תלויים בכהן לא מתבטא רק בטהרה של הכהן. סליחה, לא רק מתבטא בטהרה של המצורע, אלא בעיקר בזה שהכהן מטמא אותו. כלומר, יכולנו לומר, טוב, שהכהן יבוא ויתהר אותו, זה תלוי בכהן. בתומעה, בעיקר זה תלוי בהחלת התומעה. אחרי שהחלנו את התומעה, אז גם נוריד את התומעה על ידי הכהן. אבל בעיקר איפה זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי דווקא בתומעת המצורה. טהרת המצורה יכולה להיות רק אחרי שהיה תומעה קודם לכן. לכן העובדה שהטהרה של המצורה תלויה בכהן היא תוצאה מזה שתומעת המצורה תלויה בכהן. זאת אומרת, מכיוון שהתומעה נקבעת רק על ידי אמירת הכהן, לכן גם הטהרה מהתומעה הזו גם היא יכולה להיווצר רק על ידי אמירת הכהן. אבל אז אם ככה, אם בעיקר החידוש הוא בתומעה, בלהכיל את התומעה? אם החידוש היה בעניין של התארה, יכולנו להבין למה זה קשור עם הכהן דווקא. כי כהונה זה דבר כזה שהוא קשור עם, עם תארה. כהונה ותארה זה הולך ביחד. יכולנו לומר ככה, החכם קבע שהבחור המצורע הזה הוא באמת מצורע הלכתית, והוא נשלח לשלוש, מחוץ לשלוש מחנות, ואז יבוא הכהן שהוא קשור עם ענייני תומה ותארה, לכהנים יש הרבה מאוד איסורים שקשורים לתומה ותארה, הכהנים שהם משפיעים תארה לישראל, הם, אז הכהן יגיע ויגיד לו טהור אתה. אבל מסתבר שלא, או מסתבר שלא זה עיקר החידוש. עיקר החידוש הוא שהכהן מכיל את התומה לבן אדם. וגם אם החכם יאמר לו שהוא תמל לפי כל הקריטריונים ההלכתיים, אך המצורע לא יהיה עדיין נחשב מצורע הלכתית ולא יהיה תמה. יבוא הכהן ויסמוך על דברי החכם ויאמר לו תמה אתה, אז הוא יהפך להיות תמה. אז למה דווקא הכהן הוא זה שמביא לידי תומה? איך אפשר להבין את זה? אחד ההסברים לזה הוא כזה, בתומה של התארה של צרעת מוצאים חומרה שהיא לא קיימת בתומות אחרות, אפילו תומות דומות, אבל לא אותו דבר. בדד ישב, אומרת התורה, מחוץ למחנה מושבו. כלומר, התמה המצורע הזה נשלח מחוץ לשלוש מחנות. לא מחנה שכינה, לא מחנה לוויה, לא מחנה ישראל, מחוץ להכל. וגם שם, כשהוא יושב מחוץ למחנה, בדד ישב, שלא יהיו שאר תמאים יושבים עמו. זאת אומרת, מקומו של המצורע הוא בחוץ, בחוץ אפילו מתומעות אחרות. עכשיו, למה זה באמת ככה? כי זה תומה חמורה מאוד. זאת אומרת, יש כאן כזאת תומה שבגללה הבן אדם הופך להיות כזה תמה עד כדי כך שהוא כאילו מנותק לגמרי משייכותו למחנה ישראל, ודאי לא מחנה שכינה, ודאי לא מחנה לוויה, אבל גם לא מחנה ישראל, מנותק לגמרי משייכות כלשהי לעם ישראל. כזה ניתוק, אומרת התורה, זה חמור מדי. רק כהן יכול לעשות כזה דבר. רק כהן רשאי לפסוק על שיהודי אחר הוא כאילו חס וחליל, חס ושלום, מנותק מהקדושה. ולמה דווקא הכהן? מהותו של הכהן הוא איש החסד. כתוב שהכהנים צריכים לברך את עמו ישראל, שקידישנו במצוותיו וציוונו, לברך את עמו ישראל באהבה. הכהן הוא איש החסד. איך כתוב? תומך ואורך לאיש חסידך. משה רבינו מברך את שבט לוי, את הכהנים והלוויים, את הכהנים, שהם איש חסידך, איש החסד, מברך את עמו ישראל באהבה. בברכת כהנים זה תנאי. אם חסר התנאי הזה אצל הכהן המברך חס ושלום, שהוא לא מברך באהבה, זה סכנה עבורו. עדיף שלא, אולי שלא יברך. זה ממש סכנה. כי הכהן הוא איש החסד, ודווקא בגלל שהוא איש החסד, התורה סומכת עליו ואומרת שכשהוא נותן פסק על יהודי ואומר, אתה צריך לשבת מחוץ למחנה, איש, אז התורה מקבלת את זה, והתורה אומרת, אוקיי, עכשיו אני יכולה לקבל את זה. איך כתוב? כל הכהנים הלוויים אשר בם בחר השם לשרתו ולברך, זה בספר במדבר, ספר דברים, פרשת שופטים, ובתה אל הכהנים וללוויים אשר בם בחר השם לשרתו ולברך בשם השם, ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. למה התורה סומכת את שני העניינים ביחד? לברך בשם השם, ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. התורה נותנת לנו את הכתובת של הכהן. מהו כהן אמיתי? כהן אמיתי הוא שבם בחר השם לברך בשם השם. ולכן על פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. זה כהן אמיתי, שהוא גם אחד כזה שהוא מברך מאהבה, ולכן על פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. אז כמובן שהקביעות שלו צריכה להיות מבוססת על פי התורה, ולכן הראייה של הנגע צריכה להיעשות דווקא על ידי החכם, שהוא בראש ובראשונה אדם כזה שקיבל המון ניסיון, והוא בקיא בכל הנגעים והוא יודע, והוא קיבל את זה כמובן מרבו, כלומר קיבל את זה גם מהדור הקודם. אבל כדי לקבוע פסק דין למעשה בפועל, כאן צריכים את כהן איש החסד, כי דווקא הוא חש בחומרה הרבה להוציא כזה פסק דין על יהודי אחר שהוא מחוץ למחנה מושבו, מחוץ לשלוש מחנות מושבו. לכן איש כזה, בטוחנו שהוא לא יחסוך ויתאמץ ויחקור וידרוש הרבה לגבי הפסק דין הזה של התורה. והוא זה שיעורר את העניין של ושפטו העדה והצילו העדה, והוא ננסה גם כן לתאר אותו. דוגמה לזה, כתוב לגבי אין חכם כבעל הניסיון. זאת אומרת, כאשר לומדים עניין מסוים מתוך ידיעה שהלימוד הזה הוא יביא אותנו למעשה בפועל, אז אין חכם כבעל הניסיון, כלומר אז מעמיקים הרבה יותר בלימוד. לימוד כזה שהוא מוביל למעשה הוא הרבה יותר לימוד עמוק. למה? כי אנחנו יודעים זה יביא למעשה בפועל. אז אנחנו מתעמקים בעניין, והמעילים בעניין, והמעל גדול, בסוף אנחנו נגיע לאמיתות העניין. אז כאשר אחרי היגיעה והחקירה והדרישה, והכהן מחליט, אכן, מדובר כאן, למרות היותי איש החסד, קובע הכהן ואומר, נכון, תמה הבחור, תמה הוא, או תמה אתה, כשהוא מדבר לבחור, אל המצורע, אז ברור לחלוטין שזה באמת פסק דין אמיתי על פי התורה, ויחד עם זאת אנחנו בטוחים שהכהן ישקיע את כל המאמצים, את כל הכוחות שלו, כדי שאחרי זה גם כן יהיה טהרת המצורע. זה שמספיק שיהיה כהן קטן ושוטה אפילו, למה? כי הפסק דין בפועל ממש צריך להיות על ידי פה גשמי, על ידי פה של כהן איש החסד. כמובן שההוראה אבל בפועל צריכה להיעשות על ידי החכם שהוא בקי בכל הנגעים והוא יודע במה מדובר. מכאן אנחנו יכולים כמובן לקחת הוראה מאוד ברורה בעבודת השם. כמו שאמרנו מקודם, שכל דיני התורה מעבר לעובדה שהם גזירת הכתוב, הם גם ליישר הדעות ולתקן המעשים. וההוראה היא כזו, כשאנחנו רואים אצל יהודי דבר שלילי, רחמנא ליצלן, עד כדי כך שנראה שהאיש הוא נמצא בכזה שפל המצב, עד כדי כך שהוא הוציא את עצמו מהכלל. כמו שכתוב בהגדה של פסח, כמו על הבן הרשע, הוציא עצמו מהכלל. הוא אחד כזה שנראה שהוא לא ראוי להיות במחנה ישראל. אומרת התורה, גם אם החכם הוא חכם גדול, גם אם הוא בקי בכל התורה כולה, ולפי השיקול דעת שלו זה נראה, לפי השיקול דעת שלו בחוכמת התורה, זה נראה שהאיש הזה צריך להיות מחוץ למחנה מושבו, הוא לא שייך לעם ישראל. לפני שמוצאים כזאת קביעה, כזאת פסיקה, חייב האדם לבחון את עצמו חזק מאוד. אם אני עושה את זה מצד מידת החסד, מצד אהבת ישראל, אם אהבת ישראל אצל הבן אדם היא לא מושלמת, והאדם יד האינש בנפשי, אין לו את הצדקה מכאן והילך לקבוע פסק כזה על יהודי אחר. הוא לא יכול כפשוט. למה? כי ייתכן מאוד שהקביעה שלו היא לא מבוססת על פי התורה, אלא היא לא, אלא היא נובעת בגלל מידות אישיות של הבן אדם, שהן מידות לא מזוכחות, ואפילו יכול להיות אפילו יותר גרוע. ולכן חייבים שיהיה לוודא היטב היטב לפני כזאת קביעה, אהבת ישראל גדולה, כהן איש החסד. באה התורה וקובעת לנו, הנגע בלבד לא יוצר טומאה. מי יקבע ויאמר שהבן אדם הוא טמא? כהן איש החסד. שהוא יאמר טמא אתה. היא זו שתקבע את טומאת המצורע. ולמה? כי אנחנו יודעים שזה עצמו יוביל גם לטהרת המצורע, שהוא יחזור חזרה אל תוך מחנה ישראל ואל תוך כל שלושת המחנות. זה יוצא מזה שמישהו שהוא לא כהן, והוא כן קובע על מישהו אחר חלילה, שהוא מחוץ למחנה מושבו, אז הוא אומר דבר שקר. למה? כי הוא אומר על מישהו דבר שהוא לא נכון. אז למעשה אותו אחד הוא בעצמו מצורע. כי מה זה מצורע? מוציא שם רע. זאת תהיה תורת המצורע, דורשים חכמינו. מצורע מוציא שם רע. זאת אומרת, לא זו בלבד שהוא מדבר לשון הרע על יהודי אחר, שלשון הרע בלבד זה כבר דבר חמור, יכול להיות אבל שהלשון הרע הוא אמת. פה הוא פשוט אומר דבר שקר לחברו. הוא מוציא שם רע ואומר דבר שקר לחברו. הוא אומר שהוא שייך מחוץ למחנה מושבו, והוא לא כזה, כי הוא לא כהן, כי הוא לא איש החסד. מה התקנה שלו? התקנה של אותו אחד, התקנה של אותו אחד ש... הוא החליט על מי שהוא אחר, שהוא מחוץ למחנה מושבו, והוא בעצמו לא ברמה כזו של כהן, אז הוא למעשה מצורע בעצמו. הוא מוציא שם רע. מה תקנתו? בדד יושב, מחוץ למחנה מושבו. במובן הרוחני, כל עוד הוא לא ירגיל את עצמו להביט על יהודי אחר בעין טובה, אז הוא חייב להבדיל את עצמו מיהודים אחרים, לא לפגוע בהם בדברי לשון הרע ובהוצאת שם רע. בדד יושב, ואז כאשר הוא יתרפא מהנגע האישי הזה, הנגע לראות נגעים אחרים ולקבוע דברים שהם שקריים על אחרים, איש אחרי כזה, אחרי שהוא יתרפא מכזה דבר ושב ורפא לו, אז יהיה בסדר, הוא יחזור חזרה אז הוא באמת יהפוך להיות לאיש החסד, לכהן אמיתי, ואז מכאן ואילך הוא באמת יוכל להתעסק בעניינים האלה של טומאה, ובעיקר בעניינים האלה של טהרה, להחזיר את היהודי חזרה לצור מחצבתו, להחזיר אותו חזרה לתוך המחנה מושבו. ועל ידי אהבת ישראל אמיתית ובאופן של אהבת חינם, אז יתבטל הגורם של כל הגלות. הגורם של כל הגלות הוא שנאת חינם. ואז כאשר תתבטל סיבת הגלות, תבוא הגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו, בקרוב בימינו ממש. אמן.